שלום לכולם. את החיבור הזה שבין אדם לחברו אני מבקש להשעות, וכל אחד יבדוק, כי זה תמיד מצלצל כשלא רוצים וכשלא נעים. אז תבדקו, כמו שעשיתי, תעבירו לרוטט, שקט, לא חשוב, תחבו. אנחנו עוסקים בין אדם למקום, שכוללת בין אדם לחברו, אבל בדרך של לימוד. כל פעם כשאני קורא את סוף ספר שמות, אני ניצב מחדש בפני תופעה מדהימה בסדר ומבנה של פרשיות התורה, של ספרי התורה. כי סוף ספר שמות איננו סוף של שום דבר. הקמת המשכן היא התחלה של העבודה פה. מדוע זה סוף חומש? מה כאן סוף? פרשת ימי המילואים, שהציווי שלה מופיע בפרשת תצווה, שמות פרק כ"ט, הביצוע שלה מופיע בויקרא ח'. זה פשוט המשך. אין שם שום סיום של חומש. זאת טעות בהבנה. התורה טורחת להדגיש לפנינו את העובדה הזאת. איך? תפתחו בסוף שמות ותשבו עם האופן שכתבתי את זה בדף. אחרי ויחל משה את המלאכה של הקמת המשכן, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, כבוד השם מלא את המשכן. זהו, כאן צריך לבוא ויקרא אל משה. ולא יכול משה לבוא ויקרא. ובהעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. זה ויקרא? זה שמות? למה? מה זה קשור? הענן שעכשיו בא הוא כבר נוסע? איפה הוא יישא? הוא יישא בספר במדבר. ויעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו. כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. נעבור לבמדבר פרק יוד, פסוק ט"ו. וביום הקים את המשכן. כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר, כן יהיה תמיד הענן יחסנו מראה אש לילה. ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן יישאו בני ישראל. ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. הלו שלושת הפסוקים האחרונים בספר שמות, הם הם פרשיית הענן והמסעות, בספר במדבר, בפרק, סליחה, אני אמרתי יוד פסוק ט"ו, וזה ט' פסוק ט"ו. סליחה, אז עוד הפעם, פרק ט' בספר במדבר אחרי הפסח, פסוק ט"ו. יום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה שעת בוקר. במפורש וביום הקים את המשכן. זה מתחבר במפורש לסוף שמות. ולפי העלות הענן מעל האוהל ואחריכן יישאו בני ישראל, זה הפסוק שקראנו עכשיו בסוף שמות, ויעלות יענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעים. שלושת הפסוקים האחרונים בספר שמות מובילים לספר במדבר, לא ברמיזה, לא בדרשה, במפורש. בעוד שני הפסוקים שלפניהם מובילים לספר ויקרא. אנחנו במהרה נוכיח גם את זה, ששני הפסוקים של כיסוי הענן וכבוד השם מלא את המשכן מובילים לויקרא אל משה. איך נוכיח את הדבר? נחזור לשמות, לסוף פרשת משפטים, סוף פרק כ"ד, שמות כ"ד, פסוק ט"ו. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר. וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. הוא מראה כבוד השם כשוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום 40 לילה. יש פה כל הביטויים שחוזרים בסוף פקודי. ויעל משה אל ההר, כמובן כאן זה משכן, אז אין ויעל. ויחס הענן את ההר, ובסוף פקודי, ויחס הענן את אוהל מועד. וישכון כבוד השם על הר סיני, וכבוד השם מלא את המשכן. ויקרא אל משה, ויקרא אל משה. חז"ל קראו לזה גזירה שווה. בספרות מודרנית קוראים לזה מילים מנחות. זה אותו הרעיון באופן עקרוני, רק שחז"ל קבעו מגבלות מסוימות לאופן שאפשר ללמוד הלכה מגזירה שווה. אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, הכוונה שלא לומדים הלכה על פי כל תקבולת שאפשר למצוא. כי זה, אין לדבר הזה סוף. האם זה אומר שכל גזירה שווה הלכתית היא במסורת? זאת דעת רש"י, הרמב״ם אומר שבית דין הגדול יכול, ולא כל אחד. על כל פנים, גזירה שווה היא תופעה קיימת שאי אפשר ללמוד תורה ומקרא בלעדיה. מילים דומות במקומות שונים אומרות דורשני. ולפעמים זה אפילו לא דורשני, אלא זה ממש מפורש. וכיוון שאנחנו לא מחדשים הלכות על פי מילים מקבילות, אז אנחנו, אין לנו בעיה של אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, מה גם שזה רק מסייע להבנתם של חז"ל. אם כן, ויקרא אל משה כתוב פעמיים, ויחס הענן כתוב פעמיים, וישכון כבוד השם כתוב פעמיים, פעם אחת בהר סיני, פעם שנייה במשכן. יותר מזה, בהר סיני כתוב, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר. ואילו בסוף פקודי כתוב, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן וכבוד השם עלה את המשכן. מה ההבדל? בהר סיני קודם את הקריאה. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ואז ויבוא משה. במשכן כתוב ולא יכול משה לבוא, ואז ויקרא אל משה. העניין הוא אחד בשניהם. אלא שרצתה תורה להדגיש את הקושי לבוא אל אוהל מועד, שיבוא אחר כך לידי ביטוי בפרשת נדב ואביהו. ולכן מודגש בסוף שמות במשכן, ולא יכול משה לבוא, ואז ויקרא אל משה. ובהר סיני, שממילא מוגבלים כולם ונמצאים כל אחד בגבולו, ויקרא אל משה, ואז ויבוא. ההקבלה הזאת בין הר סיני לבין המשכן אומרת שני דברים. האחד, שאמר אותו רמב"ן בהעמקה, בלשון לא קלה, לא כל תלמיד, אולי אפילו לא כל מורה, יכולים בנקל להבין קטעי רמב"ן קשים. המשכן הוא ההמשך של הר סיני. מה שהשם ציווה למשה בהר סיני, הוא ימשיך לצוות אותו מאוהל מועד, וזה המשך של הר סיני. על זה חוזר הרמב"ן במקומות רבים, מצוות אוהל מועד הם המשך של הר סיני. לפיכך אין צורך לומר שכל המצוות וכל התורה כולה לדורותיה ניתנו כולם ב-40 יום ו-40 לילה, כפי שאומר רש"י, אלא והר סיני הוא נח היסוד והמשכן הוא המשך לו. כל זמן שהשם מדבר עם משה מאוהל מועד, זה המשך להר סיני. זה הדבר הראשון שההקבלה הזאת אומרת. אם תציבו את הפסוקים על דף או על הלוח, או אפילו בקריאה, לעיניהם ולאוזניהם של תלמידים, והם יראו מצד אחד, ויחסי ענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו ענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ויבוא משה בתוך הענן ויעללה. ומצד שני, ויחסי ענן את אוהל מועד, וכבוד השם עלה את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם עלה את המשכן, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו באוהל מועד לאמור. כל ילד יבין את הרעיון של הרמב"ן. היינו, המשכן הוא ההמשך של הר סיני. ודבר השם למשה מאוהל מועד, הוא המשך דבר השם למשה מהר סיני. הדבר השני שאנחנו לומדים מכאן הוא שהפסקה הזאת של סוף שמות, שני הפסוקים על הענן ועל כבוד השם, יחד עם פסוק א' בספר ויקרא, הם רצף אחד ואפילו משפט אחד. אני קורא עכשיו מתוך הדף, מצד ימין, ויחסי ענן את אוהל מועד, וכבוד השם עלה את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם עלה את המשכן, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. אילו היה הפסוק הראשון בויקרא עומד לעצמו, פותח לעצמו, איך היה צריך להיות כתוב? ויקרא השם אל משה וידבר אליו, נועל מועד לאמור. הרבה פעמים המקרא משלים בתקבולת, אבל להשלים אחורנית, אין זו דרך המקראות. ויקרא השם אל משה וידבר אליו. אם זאת התחלה חדשה. זה האילוץ שהביא את רש"י לומר ויקרא אל משה, למדנו שלכל הדיבורים קדמה קריאה. איזה מין בניין אב של ויקרא אל משה, תמיד הוא קורא לו תחילה. אבל רשב"ן ורמב"ן ואבן עזרא וכל המפרשים האחרים אומרים ויקרא אל משה מפני שכתוב ולא יכול משה. כלומר, הם הבינו את הרצף לסוף שמות ופרשו כך. מדוע רש"י לא רצה לפרש כך? שיעור בפני עצמו על דרכו של רש"י בפרשנות התורה. אבל זולת רש"י, המפרשים אחד אחרי השני פרשו את ויקרא אל משה כהמשך של ולא יכול משה. ואם כן, סוף שמות מוביל אותנו לויקרא מצד אחד. אבל שלושת הפסוקים האחרונים, שאינם המשך של כיסוי הענן ולא של כבוד השם מלא, אלא הם עוברים לעניין, מעניין הענן השוכן לעניין הענן הנוסע. כלומר, מסוף שמות לבמדבר. מכאן המסקנה, שהיא די מפתיעה מי שלא רגיל חשיבה של סדר ומבנה בתורה. גם אותי היא הפתיעה בראשונה ושנים רבות, ואני עדיין אחוז פליאה דעת נשגבה מהמראה המדהים הזה. סוף ספר שמות איננו סיום של שום דבר. הוא צומת. הוא הסתעפות. ספר שמות זורם בבת אחת לשני חומשים מקבילים. לויקרא ולבמדבר. לתורת כהנים ולחומש הפקודים. לשמות יש שני המשכים, לא אחד. אפשר לצייר את זה יפה, עשיתי את זה פעמים רבות על לוח, הפעם חסכתי לעצמי את... צריך צייר טוב ממני בשביל זה. לצייר את ספר שמות כעץ, גזע, שמסתעף לשניים. יש לו שני ענפים שממשיכים אותם. וכך שמות ויקרא במדבר הם בעצם מערכת אחת, תורה. יש בתורה בראשית תורה ומשנה תורה. ותורה יש בה שמות ויקרא במדבר. וזאת החלוקה הנכונה ולא החלוקה הסכמטית. אלא מאי, לצייר עץ כזה עם ענפים, זאת יצירת אומנות מופלאה. אולי יש פה בקהל מישהו שיודע לצייר ציורים כאלה. אי אפשר לכתוב כך ספר תורה ואי אפשר לקרוא כך ספר תורה. ספר תורה נכתב ונקרא על הרצף שלו. אבל יש בזה קושי, מפני שבסוף שמות השארנו שרוול פתוח. אלא מאי, לא כל כך הרגשנו. זה רק שלושה פסוקים. וכבר מתכוננים לחזק חזק ונתחזק, ועוד כמה רגעים הולכים לקידוש, והולכים לסעודת שבת, וחוזרים למנחה וקוראים ויקרא, והכל בסדר. לא הכל בסדר. כי סוף שמות השאיר אותנו עם שרוול פתוח. כי בצומת פנינו לויקרא, אבל יש פנייה לבמדבר. בתוכנית הלימודים פעם, בחינוך הדתי, אינני יודע אם זה עדיין כך, היו לומדים שמות ואחר כך במדבר בבית הספר היסודי, כי חשבו שויקרא קשה. אז זה נכון שויקרא קשה. הוא קשה תמיד. הוא יהיה קשה גם בעוללים ויונקים בחדר, של תלמוד תורה, הוא יהיה קשה גם בכיתה ה' או ו'. אבל חשבו שיהיה קל יותר לעשות שמות במדבר, אמרתי להם פעם, יש לכם אחיזה בכתוב. זה לא המצאה, יש אחיזה בכתוב. במדבר הוא גם כן המשך של שמות. עכשיו בואו נראה אילו הפתעות מצפות לנו במהלך הדרך. לכאורה היינו צריכים לחשוב על זה מסיבות אחרות לגמרי. בספר במדבר יש לנו מפקד ומחנות שתכף נבוא אליהם, ויש מצוות שקשורות בזה. אבל בפרק זין, קורבנות הנשיאים לחנוכת המזבח. רגע, לא היה לנו הקמת המשכן בסוף שמות? מה זה במדבר פרק זין? מדוע אין שואלים כולם את השאלה הזאת? אתם יודעים מדוע. שעברו כמה חודשים מסוף שמות, קראנו את ויקרא, והתחלנו במדבר, כבר שכחנו. במדבר פרק זין, שימעו דבר התורה בפירוש. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו, ויקדש אותו, ואת כל קהילה, ואת המזבח, ואת כל קהילה, וימשכם ויקדש אותם. אז למה פה? ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. עכשיו קורבנות הנשיאים, העגלות, לצורך הפירוק והמסע, אבל גם קורבנות. לחנוכת המזבח. תגידו לי, שבעת ימי המילואים של הכהנים בספר ויקרא, ו-12 הימים של הקרבת הנשיאים לחנוכת המזבח, זה אותם הימים? או לא אותם הימים? מחלוקת. נכון, אנחנו יהודים, מחלוקת. ברור, רוב חז"ל חשבו של שבעת ימי המילואים מוקדם לפני אחד בחודש הראשון, ואין חפיפה בימים. ואולי זאת אחת הסיבות שלהם. כנראה רק רבי עקיבא לבדו, ואין לנו ציטוט מפורש ממנו, אלא למדו את זה בעקיפין. אפילו בעלי התוספות לא היו מודעים לזה, זה המלבים גילה, שרבי עקיבא בעקיפין מפרשת הנטמאים לטומאת מת בפסח מדבר, ששבעת ימי המילואים לפי רבי עקיבא התחילו בראש חודש הראשון בדיוק יחד עם קורבנות הנשיאים, 7 ימים, 12 יום, 7 פעמים מקריבים נשיאים יחד עם הכהנים במקביל. איך זה עבד? ביום השמיני, כל תיאורי היום השמיני שהיו שם, יחד עם גמליאל בן פדצור, איך זה בדיוק הולך? מה עוד הולך כאן? ברגע שמתחילים לשאול את השאלות האלה, מתחיל להיות מסובך. והשאלה היא לא רק איך זה עבד זה מול זה, אלא גם מדוע התורה חילקה את זה לשני חומשים. תראו את הדף. 7 ימי המילואים ויקרא חטא בצד ימין, קורבנות הנשיאים לחנוכת המזבח ובמדבר זין, מולו. היום השמיני, הקרבת אהרון ויקרא תת, מינוי הלוויים וקורבנם ובמדבר חטא. מה הולך כאן? אי אפשר להסביר לנו את כהנים ולוויים יחד? גם זה לא? קח את הלוויים במדבר חטא, וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם וכל תעשה להם לטהרם וכו' וכו' וכו'. ממש כניסת הלוויים לעבודתם. אבל אם הבנו שויקראו במדבר הם חומשים מקבילים, אז מינוי הלוויים הוא המקבילה של הקרבת הכהנים. וזה הגיוני. מכאן אנחנו מבינים שספר ויקרא עוסק בעבודת הקודש הפנימית, וספר במדבר עוסק בהיערכות של עם ישראל מסביב לאוהל מועד ולמשכן. יש פה מה שקוראים בקבלה במונחים גיאומטריים, פנימי ומקיף. כל עיגול פירושו נקודה מרכזית ואין סוף נקודות במרחק שווה בקו המקיף. יש פנימי ויש מקיף. המקובלים עושים מזה רעיון מופלא של אור פנימי ואור מקיף. האם הם למדו את זה מכאן? אינני יודע. אני רואה את זה כאן. ויקרא ממשיך את כבוד השם מלא את המשכן פנימה אל הקודש. קורבנות, טהרות, כהנים, 7 ימי המילואים, היום השמיני, כניסה אל הקודש, איך נכנסים אל הקודש, איך אסור להיכנס אל הקודש. בני אהרון, אחרי מות בני אהרון, עבודת קודש הקודשים, הקודש פנימה. ספר במדבר, מפקד מחנות דגלים, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. בני ישראל חונים מסביב. סביב לאוהל מועד. אלה השבטים, אלה המחנות והדגלים, קשור במפקד, קשור ביוצאי צבא, למשפחותם ולבית אבותם, אבל גם הלוויים. הלוויים הם לא בצד של הכהנים. הלוויים הם בצד של הדגלים של השבטים, של המחנות. כי, בואו נקרא במדבר ח' מה תפקידי הלוויים, אני קורא במדבר ח' פסוק ט' ז' כי נתונים הם עלי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אותם לי כי לי חול בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הקותי חול בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי ויקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולחפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש חמש פעמים בפסוק אחד את הפסוק הזה ידענו בילדותנו כי שאלו נכון בכל החידונים שאלו איזה פסוק בתורה כתוב בו בני ישראל חמש פעמים אני זוכר את זה מגיל 10 או משהו כזה את השאלה הזאת זה הייתה שאלה שאתה זוכר כן ככה דיברו אבל אחר כך ספרתי כמה בני ישראל יש בכל הפרשה זה יותר מ5 זה 14 או משהו כזה נדמה לי הלוויים הם נציגי בני ישראל בקודש הם מחליפי הבכורות ברור שהם שייכים לצד של עם ישראל שסביב, שחונה סביב. ומחנה לוויה ומחנה ישראל קשורים ביניהם, בעוד כהנים הם עניין בפני עצמו, קדושתם פנימית. היחס הזה בין קדושה פנימית לבין קדושה חיצונית, אני מדגיש את המילים קדושה חיצונית. מדוע? מפני שעל זה הייתה המערכה הכבירה, הקשה, הכואבת והנוקבת, שניהלו רבים מאוד, קנאי ירושלים ולא רק הם, נגד הרב קוק. הרב קוק בא עם הרעיון הזה. יש קדושה פנימית ויש קדושה חיצונית. מה שקוראים היום לאומיות בכנסת ישראל היא הקדושה החיצונית של כנסת ישראל. היא קשורה ללבושים החיצוניים של כנסת ישראל. ובכל ההתעוררות הגדולה הזאת של שיבת ציון הוא ראה את התעוררות הקדושה החיצונית. שהייתה גנוזה וחתומה בכל תקופות הגלות. והחולקים, גם אלה שלא יצאו נגדו אבל חולקים, ועד עצם היום הזה רבים, קדושה זה עניין פנימי, רוחני, מה פתאום? ציונות, לאומיות, יישוב הארץ, כל מיני דברים בחומר, קדושה זה פנימיות. קדושה פנימית וקדושה חיצונית, ויקרא ובמדבר. שני המשכים לשמות, לא אחד. אחד בקודש פנימה ואחד מסביב. מה, איך מתחיל חומש הפקודים של הקדושה החיצונית? בצבא. איך בונים צבא? אני פותח רגע חלון, איך בונים צבא, איך התורה אומרת לבנות צבא. זה לא כתוב בשולחן ערוך. זה אפילו ברמב"ם לא כתוב. אבל זה כן כתוב בפרשת במדבר. 12 פעמים ועוד אחת. תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שימות, כל זכר לגולגלותם מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא. כל יוצא צבא לדעתי זה פרופיל צבאי, זאת אומרת מי שמוכשר למה, מי שמסוגל למה, גיל, כן? מספרים ותכונות מתאימות לגיוס, זה העניין הצבאי. אבל למה הצבא צריך לעסוק בתולדותם למשפחותם לבית אבותם? כי לחייל בישראל יש שם פרטי, הוא לא יכול להיות מספר, אסור שהוא יהיה מספר, והוא בא עם כל מה שהוא מביא איתו מהבית. אתם מכירים את זה? אין צבא כזה בעולם, רק צהל. אין פשוט דבר כזה בעולם. כשמלך מגייס אנשים או מדינה בכל מקום בעולם, הוא מפקיע אותו מהבית. במדינת ישראל לבדה, החייל מביא איתו את הבית. ואת כל מה שהוא מביא איתו. וצהל מעוניין בזה. איפה הם למדו את זה, מקימי צהל? באיזה ישיבה? בשום ישיבה לא למדו את זה. זה לא כלול בשום מסכת שהיו לומדים לא בוולוז'ין ולא בשום מקום. הם איפה הם ידעו את זה? הרב קוק לימד אותנו מנשמתם הישראלית. אם תרצו, תקראו לזה אינטואיציה. תחושה פנימית. ככה חברה יהודית בנויה, אי אפשר לבנות צבא אחר בחברה יהודית, זהו. הם הבינו את זה מהבטן. זה מה שהרב קוק ראה. יש קדושה חיצונית, יש מקיף, יש על מה שקוראים היום לאומיות. דתיות ולאומיות, אלה שמות לא טובים, לא מדויקים, לא נכונים. השמות המדויקים, ההגדרות המדויקות, נמצאים שניהם בתורה. הקודש הפנימי והקודש המקיף. המשכן והכהנים בעבודתם. שההמשך של הכהנים בעבודתם זה כל ענייני הקדושה והוראת התורה לדורותיה על ידי חכמי ישראל, שהם ממשיכי הכהנים. זו קדושה פנימית. יש קדושה חיצונית, והיא מתחילה בצבא ובמפקד ובמסעות, שהמסעות יובילו אל הארץ הפיזית שאותה צריך לכבוש וליישב. וברגע שהבנו שזה אלה שני חומשים מקבילים, ששניהם אחוזים בסוף שמות, כל הוויכוח נעלם. זה לא שבאנו פה להוסיף משהו לתורה או לחדש איזו לאומיות חדשה או להמציא דברים חדשים או כל מיני דברים כאלה. זה נמצא בתורה. רק בואו נתבונן ונראה שהקודש מסתעף לפנימי וחיצוני. איך? ויקרא הוא המשך של שמות מצד הפנימי, במדבר הוא המשך של שמות מהצד החיצוני, מהמקיף. ואז, מה עם הפרשיות שפותחות את ויקרא? חמישה פרקים הקורבנות. יש שם שתי מסכתות, אני לא נכנס לפרטים האלה. הקורבנות ויקרא א' עד ה'. מול זה ובמדבר, המפקד והמחנות. כולל החלפת הבכורות בלוויים ותפקידי הלוויים בפירוק המשכן ומי יישא את מה. שימו לב. ויקרא נכנס אל תוך המקדש, אל תוך המשכן לעבודה, במדבר עוסק בפירוקו. הקדושה החיצונית עוסקת לא רק בחנייה מסביב, אלא גם בצורך לפרק. לפרק? את מה? את המשכן? לפרק? כן, לפרק. כי צריך לנסוע. זה נשמע במחשבה קדושתית פנימית, זה נשמע נורא, נשמע בלתי אפשרי. איך, מה פתאום פירוק? כן, פירוק. מעניין מאוד מה שחז"ל אמרו על דרך אגב, בתלמוד הירושלמי, דרך אגב של שאלה בהלכות שבת. לומדים הלכות שבת מהמשכן. אז יש בנייה וסתירה, אבל במשכן היו מפרקים על מנת לבנות במקום אחר. ובהלכות שבת, סתירה על מנת לבנות, זה על מנת לבנות באותו המקום. אז זה לא אותו הדבר. אומר הירושלמי מסכת שבת, כיוון שנוסעים וחונים על פי הדיבור, זה נחשב כאילו זה אותו המקום. זאת אומרת, באמת, כל מקום שבו המשכן יוקם, הוא אותו מקום שהוא היה. האתר השתנה. האתר הגיאוגרפי השתנה. אבל המקום הוא אותו המקום. וזה השלכה הלכתית להלכות שבת. בספר במדבר מפרקים את המשכן. ואז צריך לדעת איך לפרק ואיך לא להיפגע. בקודש ובחיליו, בני קהת נושאים בכתף, והם עלולים להיפגע, וכן הלאה, וכן הלאה, תפקידי הלוויים. תפקידי הלוויים הם פירוק, מסע ושמירה. במקדש שכבר לא מתפרק ולא נוסע בימי דוד, יש מעבר מאוד מאוד מרתק של הלוויים לתפקיד מרכזי אחר, וזאת שירה. שירת המזמורים, שירת התפילה. אבל בתורה לא מצאנו. העיקר בתורה זה הפירוק והמסע, כי נושאים. אם כן, מפקד ומחנות עומדים בזה תחילת במדבר מול הקורבנות. הקורבנות מופיעים פעמיים, כי בצו יש עוד פעם, תורת העולה, תורת המנחה, תורת החטא, תורת האשם, תורת השלמים. פעם שנייה קורבנות, תורות הקורבנות. למה זה שיעור לעצמו? מולם יש בספר במדבר מצוות שיש להם זיקה ברורה לויקרא. כשאנחנו פותחים את במדבר פרק ה', מה אנחנו מגלים שם? וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. טוב, שילוח טמאים מן המחנות אי אפשר בספר ויקרא, כי לא נזכרו שם מחנות. זה הכרחי פה. וידבר השם אל משה לאמור, פרק ה' פסוק ה'. דבר בני ישראל איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למול בעל באשם לאשמה הנפש ההיא. והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. אם הייתי קורא איתכם, ויקרא פרק ה', פרשת האשם, והייתי מדלג וקורא בסוף ויקרא פרק ה', את במדבר פרק ה' פסוק ה', את כל הפרשייה הזאת. אם לא הייתם מחזיקים ספר, לא הייתם מרגישים. ניסיתי את זה כבר, זה בדוק. אי אפשר להרגיש. הפרשה הזאת של האשם כולה היא השלמת פרשת האשם בויקרא. מה זה? מה זה עושה כאן? אומרים חז"ל מה? אם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, יש גר שאין לו גואל. לכן הפרשה הזאת כאן. זאת אומרת, מחנות, דגלים, מפקדים, שבטים. יש גם אנשים שאינם משבטי ישראל. וזה האופן שהתורה מזכירה אותם. כלומר, המצווה, השלמת פרשת האשם פה היא בגלל אותו גר. אם אין לאיש גואל להשיב האשם אל העם. מה בא אחר כך? פרשת הקנאות. אישה כן בגדה או לא בגדה, חושד בה, כן מורחקת, לא מורחקת. לא נלמד עכשיו פרשת הקנאות, אני רק יוצא ידי חובתי בזה שאני אומר שחז"ל אמרו לנו דברים בעדינות, ובשפה הישראלית החדשה מדברים בשפה יותר בוטה. חז"ל אמרו, למה פרשת הקנאות, מוחקים פה שם, שם, שם המפורש של המים. דבר שאסור לחלוטין. למה השם ציווה על זה? למה הוא לא ציווה על זה בפרשות אחרות? נגיד, אם אי אפשר להוכיח אם מישהו גזל או לא, אם מישהו רצח או לא, נתחיל לעשות לכל אחד לבדוק אותו במים מרים? אמר רבי ישמעאל, כדי להשכין שלום בין איש לאשתו. זאת אומרת, להסיר את החשד. עכשיו בישראלית, כדי למנוע רצח נשים. אומרים לבן אדם, אתה חושד בה? לך לכהן, אל תעשה כלום. זה מה שהתורה אומרת בהתרגשות עצומה. ומה אפשר לעשות? יש לנו בסדר גודל בממוצע פעם בשבועיים. ולך תשמור על כולם. הלא אי אפשר. עושה התורה משהו חריג ומזעזע, למחוק את השם המפורש של המים. להציל נשים מרצח בגלל חשד. כן צודק, לא צודק, לא חשוב, לך לכהן. כלומר, יש פה עניין שהיום קוראים לו חברתי. אחרי מפקד גלים ומחנות, ואחרי שילוח טמאים ואחרי גר, גזל הגר, השם של גר, יש תיקון החברה מצד אחד בגלל חשד, חשד של בגידה, והפרשה שמיד אחר כך, נזיר, איש או אישה. אגב, לתשומת לבכם, כל מי שמרגישה מקופחת. נזיר הוא כמו כהן גדול, כל אדם בישראל יכול להיות נזיר או נזירה. גם הוא וגם היא. זה לא נוגע לנישואין אצלנו, אין נצרות אצלנו, זה נוגע ליין, שאולי חלק לא יכולות בלי, אבל אפשר, זה לא נורא. גידול שיער, נו מילא, נשים רגילות בזה ברובן ממילא. איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר, להזיר לשם. ומדרש ההלכה אומר, לא להבדיל בין איש לבין אישה, פעמיים, גם באשם וגם בנזיר. אז יש פה מצוות חברתיות, מובהקות. ואחר כך, איזו הפתעה. אגב, חז"ל קשרו ביניהם, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, איזשהו תיקון. קראתי לזה מצוות מחנה וחברה, כי זה שילוח טמאים מן המחנה, וזה גר, וזה הצלת נשים מחשדות בגידה ומשפיכות דמים, והצלת החברה והמחנה, ומישהו מישראל שרוצה להיות כמו כהן גדול, או היא רוצה להיות. וכמובן שהנזיר איננו נהיה כהן בקדושתו הפנימית. אבל מצד הקדושה החיצונית הוא יכול להיות במעמד די דומה ובמצוות מחייבות די דומות. ואז באה ברכת כהנים. ברכת כהנים. שאהרון נושא את כפיו ואת ידיו ומברך את העם, כתוב לנו בויקרא בסוף עבודת היום השמיני. אבל ברכת הכהנים כתובה בספר במדבר, למה? כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. הכהנים לא מברכים את בני ישראל, מפני שהשם חפץ לרומם את הכהנים, אלא הם משרתים בזה את בני ישראל, והשם ציווה אותם לברך את בני ישראל, זאת הזכות של בני ישראל להתברך מפי הכהנים שהם שליחי השם לברך אותם. לכן הברכה הזאת היא פה. ואז באים קורבנות הנשיאים ביום קלות משה להקים את המשכן. כי הנשיאים האלה מייצגים את שבטי ישראל. זאת הקדושה המקיפה החיצונית, הלאומית בלשון ימינו. אני שם לאומית ודתית במרכאות, קודש פנימי וקודש חיצוני. חיצוני. לא נגמור ככה. אני יודע, אני יודע. שלא תהיה קנאה בעם ישראל. אם יהיה רק אחד מהם, תמיד תהיה קנאה בעם ישראל. כדי להשוות, להגיד לך עם ישראל, כל השבטים שווים בעיניו של הקדוש ברוך הוא בחנוכת המזבח. אם כן, יש לנו הקבלה מרתקת מאוד בין ויקרא ובמדבר, את ההקבלה המובהקת בין שבעת ימי המילואים וקורבנות הנשיאים, בין היום השמיני והקרבת הארון לבין מינוי הלוויים, סימנתי בכוכבית. את ההקבלה המבטאת את ההבדל, את השוני, בין הקורבנות לבין מפקד ומחנות, שמתי זה מול זה תורות הקורבנות, מצוות מחנה וחברה, שמתי זה מול זה, בלי סימון, כדי שתראו את ההבדל. מול מות בני אהרון ביום השמיני, מבלי להיכנס עכשיו לסוגיה הזאת, ניצב פסח מדבר. ופרשת פסח מדבר, מה יש? והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. אמר רבי עקיבא, אלו שהוציאו את נדב ואביהו. כלומר, הוא קרא משהו בתקבולת הזאת, בין פרשת הטמאים לנפש אדם, בפסח מדבר, לבין מות שני בני אהרון. כאן באות בספר ויקרא הפרשיות, איסורי הכניסה אל הקודש, תורות הטומאות, זה תורת הבהמה והעוף, תורת היולדת, תורת הצרעת, וכל פרטיה, ותורת הזב, והנידה, והזבה, והקרי, הטומאות היוצאות מן הגוף, מסכת שלמה של טהרות. כמו שבתחילת ויקרא יש מסכת קודשים, שתי מסכתות, יש בעצם כמה מסכתות של טהרות באמצע ויקרא, מפרק י' א' עד פרק ט' ו'. מה המכנה המשותף? איך אסור להיכנס אל הקודש? נדב ואביהו נכנסו אל הקודש, ויש ויכוחים עצומים על השאלה מה בדיוק היה חטאם. אבל אחר כך באים איסורי כניסה אל הקודש. ותורות הטומאות הן בעצם סדר הטהרות, איך מותר להיכנס אל הקודש. אחר כך מה יבוא? אחרי מות שני בני אהרון, עבודת קודש הקודשים, שלדורות היא עבודת יום הכיפורים. ומה יש מולה בספר במדבר? באמצע יש הענן, החצוצרות והמסע, שכבר ראינו שהם המשך ישיר של שלושת הפסוקים האחרונים בשמות. ואחר כך, מול תורות הטומאות, תמצאו את משברי המדבר, את המתעוננים והמתאבים, ואת מרים, ואת אתרים את הארץ, ואת קורח ועדתו, ויחד עם זה מצוות שקשורות בפרשות האלה. וזה כל כך מעניין שמשברי המדבר מופיעים בספר במדבר מול תורות הטומאה של ויקרא, קדושה פנימית, קדושה חיצונית. מול אחרי מות, עבודת קודש הקודשים, יש פרה אדומה בספר במדבר שהיא הטהורה מטומאת מת. את הקשר בין שעיר המשתלח לבין פרה אדומה, אולי אין צורך לומר כלל שהם קשורים. מי שלמד פעם מסכת יומא יודע את הקשר הזה בוודאות. מי שעיין קצת בפרשת אחרי מות או בפרשת פרה אדומה יודע שיש הרבה דברים משותפים לשעיר המשתלח ולפרה אדומה. הם שניהם, יש בהם צד של עבודה שנעשה מחוץ למשכן, והם שניהם מתמאים את כל מי שנוגע בהם וכל מי שעוסק בהם מפני שזה מחוץ למשכן. ויש קשר ברור גם בין אחרי מות שני בני אהרון לבין תורה מטומאת מת. עד כדי כך שעלינו היה לשאול, מדוע התורה מטומאת מת לא מופיעה בויקרא בסוף תורות הטומאות? פרה אדומה לפני, אחרי מות שני בני אהרון. הרי מה צריך לעשות אחרי מות שני בני אהרון? פרה אדומה. ברור לעין וגם מן התוכן שפרשת פרה אדומה מופיעה שלא במקומה, שלא על סדר הזמנים. הלא כבר בפסח מדבר, במדבר ט' נזכר אנשים טמאים לנפש אדם, אז צריך להתאר. למה זה בספר במדבר ולא בויקרא, ולמה זה במקום שזה, שהתורה כתבה אותו? בשביל השאלה הזאת, אנחנו נעבור רגע לדף השני. דף שסרטטנו אותו והצבנו אותו בחוברת על חוברת בקיאות, לפני שנים רבות מאוד, כשהתחיל המרכז להדרכת תנ"ך בפעולתו כאן, ורצינו להבליט ללומדים את העובדה שספר במדבר ברובו, בחציו הראשון ובשנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחלקו השני ובשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ופרק אחד בלבד עומד בין השנה השנייה לשנת ה-40, ומייצג בעצם משנת 3 עד שנת 39. כשקוראים ספר במדבר על הסדר, קשה לשים לב שבעצם כשסיימנו פרשת קורח, סיימנו את השנה השנייה, בפרק כף תתחיל שנת ה-40 במות מרים, פרשת פרה אדומה נמצאת במקום של מות דור המדבר. אתם מכירים את הביטוי אין מילים להביע את הכאב? בדרך כלל זה משמש אצלנו איזה סוג של בקשת רשות להתחיל להשמיע מילים. אין די מילים להביע את הכאב, ואז מתחילים לדבר. התורה לא מתארת את מות דור המדבר. כי אין מילים. תורת אמת, כשאין מילים היא שותקת. אני יודע שזה קשה מנשוא. גם למדנו, רבים מאיתנו למדו בילדותנו, חיים נחמן ביאליק, אחת הסיבות שהוא כעס על ריבונו של עולם, זאת הסיבה הזאת. הוא לא יכול היה לסלוח על השתיקה הזאת, על מות דור המדבר. כמה דברים שהוא כתב על מתי מדבר, מעידים על הזעזוע שלו ועל המחאה שלו. וקראתי את הדברים הללו והתרשמתי מהם, ועדיין אחרי הכל אני אומר, חיים נחמן, אין מילים. גם המילים של חלום לא מספיקות ולא מסוגלות לתאר את מות דור שלם במדבר. אי אפשר לתאר את זה. מה התורה עושה במקום זה? יש טהורה מטומאת מת? יש טהורה מטומאת מת? מכל הטומאות אפשר להיטהר. נכנסים במים, טובלים וזהו. יש כללים מתי ואיך ומה לעשות קודם, אבל טובלים ומתארים. מטומאת מת? אפשר להתאר מטומאת מת? התחושה הפנימית, הרגש הפנימי אומר שאי אפשר לצאת מזה. אתם כולכם יודעים. כולנו עמדנו פעמים רבות מאוד מול הקברים, ויש תחושה פנימית שמושכת אותך פנימה ואומרת, נגמר העולם, אי אפשר לצאת מזה. איך ההלכה מוציאה אותנו מזה? הלכות קבורה ואבלות. לוקחים ביד את האבלים, אומרים להם עכשיו ככה, ועכשיו ככה, ועכשיו ככה, ועכשיו ככה, ועכשיו ככה, ויוצאים. איך התורה עושה את זה? טהורה מטומאת מת. הטהורה מטומאת מת היא הסיפור שאי אפשר לספר אותו. 38 שנה, מות דור שלם במדבר. התורה מטומאת מת נקבעה באמצע ספר במדבר במקום בספר ויקרא, במקום להצמיד אותה למות בני אהרון, היא מוצמדת למות מרים ואהרון שמסיימים את מות דור המדבר. ואם כן, המבנה של ספר במדבר נותן לנו בהירות עצומה לגבי מיקומה של פרשת התורה מטומאת מת. ומשמעות המיקום הזה, וההקבלה שבמסכת יומה היא ברורה לגמרי בשורה של סוגיות בין שעיר המשתלח לפרה אדומה. יש פסוקים דומים, יש הלכות דומות, אלה שתי פרשות שנושקות ממש זו לזו. אני חוזר לדף הראשון, פרה אדומה מול עבודת קודש הקודשים, אחרי מות, טהורה מטומאת מת. מיד צמוד לזה בויקרא, לשעיר המשתלח, באים איסורי הקרבה לשעירים, פרק י"ז, ומיד אחרי פרה אדומה בספר במדבר, מות מרים מי מריבה ומות אהרון. שוב, יש כאן זיקות מאוד מרתקות בין, בין הפרשיות המקבילות האלה, אבל אני רוצה להספיק, אני מקצר מעט. כאן קורה דבר מדהים. בשני החומשים יש מעבר דרמטי באמצע החומש. גם בויקרא וגם במדבר. איפה המעבר בויקרא? נחזור לויקרא, נפתח פרק י"ח בויקרא. אחרי קורבנות, אחרי טומאה וטהורה, אחרי שבעת ימי המילואים והיום השמיני ומות בני אהרון, ואחרי מות בני אהרון והשעיר המשתלח ואיסורי ההקרבה בחוץ, ואיסורי השחיטה והקרבה לשעירים, יש התחלה חדשה. אם תרצו, יש כאן כאילו חומש חדש, חומש במרכאות. בסוף פרק י"ז אכן מסתיים עניין, עניין מקדש וקודשיו. הוא מתחיל עניין, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אני השם אלוהיכם, כי מעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, ומעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו, את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם אני השם אלוהיכם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. איסורי קרבה לעריות, והפרק מסתיים פרק י"ח בפסוק כ"ה ותטמא הארץ כ"ד, אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם, ותטמא הארץ ויפקוד עוון עליה, ותקיע הארץ את יושביה, ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה האזרח והגר גר בתוככם, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ ולא תקיע הארץ אתכם ותמאכם אותה, ואשר קאה את הגוי אשר לפניכם. וכן, אנחנו עוברים מן הקודש אל הארץ. אבל אנחנו עוברים בספר ויקרא אל הארץ מצד קדושתה הפנימית, שמשתקפת באיסורי תועבות העריות. מה שיש בארץ מצרים ובארץ כנען, ארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה, לא יכולה לשאת. קדושים תהיו. כלומר, ספר ויקרא עובר מקדושת מקדש וקודשיו לקדושת עם וארץ. אבל זה לא פנימי וחיצוני. זאת הקדושה הפנימית של הארץ. זה תועבות העריות, זה קדושים תהיו, זה מצוות הקדושה, וזה ממשיך עד פרשיות המועדים, קדושת הזמנים, ושביעית ויובל, קדושת הארץ במובנים של שביעית ויובל. כלומר, אנחנו בספר ויקרא עוברים מן המקדש אל הארץ. באמצע הספר, מה קורה בספר במדבר? אנחנו עוברים לשנת ה-40, המסע לארץ, כיבוש עבר הירדן, מול משפטי עריות וקדושת הארץ בויקרא כף, אפשר למצוא את חטא פאור ופנחס בספר במדבר, מקבילה מאוד מעניינת. מול קדושת כהנים, קדושת קורבנות, לכאורה זה היה צריך להיות בהתחלת ויקרא, אבל קדושת כהנים וקורבנות בפרשת אמור זה הקדושה שבני ישראל מקדשים כהנים וקורבנות, ובמקביל יש מפקד משפחות לנחלות בספר במדבר. ובספר ויקרא סגירות לשמות וחזרה להר סיני עם ברית הברכות והכללות. בספר במדבר מצוות ראשי המטות לנחלה, נחלות בני גד ובני ראובן, מסעי בני ישראל אל הארץ, כיבוש הארץ ותיאורה מאליליה, גבולות ארץ כנען לנחלה, ערי מקלט וערי לוויים. תראו שבספר ויקרא הארץ פוקדת את עוון האריות, תועבות האריות, והשביעית והיובלות. בספר במדבר הארץ פוקדת את שפיכות הדמים. קדושה פנימית, קדושה חיצונית. היום קוראים לזה חברתי. מרתק לראות ששני החומשים מסתיימים באיזה סיומת כאילו צדדית. הפרק האחרון בויקרא הוא פרק של ערכים. שאדם מחייב את עצמו, הוא לא חייב להעריך ערכים. הפרק האחרון במדבר הוא בקשה מיוחדת של בנות צלופחד ומתי יוסף. יש פה כאילו איזה תוספת, איזה נספח בשני החומשים. מה שמקביל לסיום, לסגירה של ויקרא לשמות, זאת הסגירה של במדבר אל הארץ. אבל גם בויקרא אנחנו באים אל הארץ. בויקרא אנחנו באים אל קדושת הארץ בפנימיותה. ובמדבר אנחנו מגיעים, הגענו במסעי אל גבולות הארץ, אל כיבושה ואל נחלותיה, אל ערי מקלט וערי לוויים במובן החיצוני המקיף. המבחן של התפיסה הזאת, של ההסבר הזה הכולל, חייב להיות אחד. האם אפשר להסביר את המצוות שמופיעות בספר במדבר על פי הרעיון של קדושת המקיף, קדושה חיצונית? קדושה של החברה, של המחנות, של העם. הסברנו את זה במצוות של פרק ה' וו' בספר במדבר. עכשיו אני אסביר את זה בפרשיות המועדים. זה מקום נפלא לראות את התופעה. פרשת המועדות, מקראי קודש בויקרא. ברור, זאת הקדושה הפנימית של הזמנים. למה המוספים במדבר? מה הם עושים שם? למה צריך לגולל או להביא, או להוציא עוד ספר בשביל לקרוא מוסף בחומש אחר? וכי אין אלה קורבנות החגים מצד קדושתם? קל לראות שהמוסף לא בא מקדושת הזמנים. מי שמוכיח את זה זה ראש חודש, ראשי החודשים וימי חול המועד, כפי שחז"ל קראו להם. מוריי ורבותיי, בימי חול המועד יש אותו קורבן מוסף של היום טוב. אין הבדל עקרוני בין שני פרים ואיל אחד ביום 15 לחודש הראשון לבין שני פרים ואיל אחד ביום 16 לחודש הראשון או 17 או 18 וכו'. בסוכות יש הבדלים בין יום אחד לשני, אבל זה לא תלוי במקראי הקודש. היום הראשון והאחרון, כמו שכתוב בויקרא, הם ימי מקראי קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אבל המוסף, אם היה המוסף תלוי בקדושת היום, הוא לא יכול היה להיות אותו מוסף ביום טוב ובחול המועד. ראש חודש, ראשי חודשים, אין בהם כלל איסורי מלאכה בתורה. הם לא נזכרים כלל בויקרא כ"ג, פרשת מקראי הקודש. אבל יש מוסף בראשי החודשים, שכל ראשי החודשים באים מכוחו של ראש החודש הראשון, כן, שאנחנו קוראים לו ניסן. חז"ל קראו לו ניסן, אבל הוא אחד לחודש הראשון. הקורבן של אחד בחודש הראשון ושל כל ראשי החודשים הוא בדיוק כמו יום טוב של חג המצות ויום טוב של חג השבועות, שני פרים ואיל אחד ושבעה כבשים. מצד במדבר ראש חודש הוא חג לכל דבר. אני זוכר שהייתי בחור ישיבה צעיר, פגש אותי גר בשכנות לאבי מורי ז"ל, יהודי מבוגר, בעל השכלה, מכיר היטב את מחקר המקרא ואת ביקורת המקרא, הולך לבית כנסת, כיפה גדולה לראשו, אבל כבר בלה את כל לפני ואחרי ולא עוזרים וכו' וכו' וכו'. הוא שואל אותי בחיוך כזה, עם הכיפה הגדולה לראשו, תגיד לי, בחור ישיבה צעיר, איך אתה מסביר את זה שבכל הנביאים חודש הוא כמו שבת וחג, רק בספר ויקרא זה איננו? ואני עוד לא ידעתי אז מאיפה השאלה הזאת באה. לקח לי שנים להבין מאיפה השאלה הזאת באה. מכבשונה של הכפירה, כן, של הדורות האחרונים. כאילו ויקרא לא יודע ולא מכיר את, את עולם הנביאים, והוא מאוחר יותר, טוב, לא חשוב. מי שלא יודע, לא חשוב. הוא שואל אותי, בחור ישיבה צעיר, תסביר, איך זה יכול להיות? מדוע זה את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת? חודשיכם ומועדיכם שנה נפשי, חודש ושבת קרוא מקרא, מתי יעבור החודש ונשביר השבר והשבת ונפתחה בער, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. חוש חודש הוא חג אצל הנביאים. אמרתי לו, ככה זה בספר במדבר בפרשת המוספים. אמרתי לו באופן טבעי, לא ידעתי מאיפה השאלה שלו באה ולא ידעתי מה, את כל הדיון לא הבנתי, רק אמרתי לו, ברור, ככה זה בפרשת המוספים. הוא אומר לי, אבל למה בויקרא זה לא? אמרתי, בראש חודש התורה ביטאה משהו שונה. זה חג במובן של המוסף ולא במובן של פרשת המועדות. אומר לי, אבל למה? והוא לא הסביר לי, הוא לא רצה לפגוע בי יותר מדי. כן, מישהו אחר אולי היה מוסיף עוד קצת. אחר כך הבנתי בדיעבד מה קורה כאן, ואכן רבותיי, המוספים לא באים מקדושת היום. המשנה שאומרת אין מוסף אלא בחבר עיר דעת רבי יהודה, בא מהעניין הזה, המוסף שייך להתאספות הציבור. אם אינם נביאים הם בני נביאים, מתי הרבנים דורשים? מתי עושים כל מיני תקסים בתפילה? מוסף, לפני מוסף. נכון שיש אנשים שבאים למוסף? אוהו, התאספות הציבור, זה המוסף. יש שאלה במשנה אם יחיד מתפלל מוסף. המוסף שייך להתאספות הציבור. לחג החיצוני, לחג החברתי, אפשר לשמור שבת באופן מדויק ושלם לכל הלכותיה ולשכב רוב השבת מתחת לשמיכה. ההתאספות של הציבור זה המוסף. בראשי חודשים, בשבתות ובחגים. והנה התברר לנו שויקרא ובמדבר הם שני המשכים מקבילים של שמות. הם מקבילים. הם מקבילים משלימים. אי אפשר לשים אותם על מהלך אחד. כי יש באמת בעניין המשכן קודש פנימי וקודש מקיף. ואני חוזר לסוף שמות. ויחס הענן את אוהל מועד, כבוד השם מלא את המשכן. כבוד השם מלא את המשכן, זאת הקדושה הפנימית שמובילה לויקרא, ולא יכול משה. הענן המקיף הוא זה שאחר כך יוביל במסעות. והוא מבטא את הקדושה החיצונית שנוגעת לעם, לשבטים, לדגלים, לנפקדים, לצבא, לחברה, למושגים הציבוריים, גם למצוות הציבוריות. כולל איך מגינים על נשים שנמצאות בסכנה, כולל איך מתאספים, איך חוגגים את החג במובן הציבורי. והרבה שאלות נעלמות כאשר מבינים שהתורה עצמה מתארת את שמות ויקרא במדבר כמערכת אחת, ששני ענפים המשלימים, המשיכים, מקבילים ומשלימים, את חומש שמות, הפנימיות והחיצוניות שמשלימות זו את זו, שתיהן מגיעות אל הארץ, אבל בשני המובנים הפנימי והחיצוני.